טוב, שלום וברכה קהל קדוש. אנחנו ממשיכים ללא לאות בספר אמונות ודעות מאת רבנו סעדיה גאון. ואנחנו עדיין בתוך ההקדמה. ההקדמה היא ארוכה מאוד והיא מאוד חשובה בגלל שהיא מלמדת אותנו איך לחשוב לפני עצם המחשבות, אבל דרכי המחשבה. וכאן שאלה יפה מאוד, ובהכרח צריך לספח לעניין זה דבר שאין לעבור מעליו. דף קף זין במעדורה של הרב קפח, בעמודה הימנית, כי אין ברירה, כל העמודות זה מימין. תודה רבה, יעבדוך עמים. מהי השאלה שמטרידה את רבנו סעדיה? אם כל ענייני הדת יושגו בחקירה ובעיון הנכון, וכפי שהודיענו השם, כן, הרי הוא הביא, בשיעור הקודם ראינו, כמות משמעותית של פסוקים, שעניינן להראות שהשכל, לא רק שהוא מתאים לאמונה, אלא שהוא מביא אל האמונה. ושמה שניתן לנו על ידי הנביאים זה כיוון. כלומר, כדי שנדע פחות או יותר מראש לאן כל זה הולך, הנביאים נתנו לנו ידיעות, אבל זה לא כדי שנוותר על העיון השכלי, אלא כדי להשתמש בעיון השכלי. אז מה שאומר, אם זה כך, מהי נקודת החוכמה שנתנם לנו בדרך הנבואה, ועשה על כך מופתי האותות הגלויים, לא המופתים השכליים? כלומר, למה בכלל ניתנה התורה? שאלה יפה, לא? בתור ראש ישיבה, ראש ישיבת צורה, רב סעדיה, שואל, למה ניתנה התורה בכלל? לא צריך. הרי השכל מספיק כדי להגיע לכל המסקנות הנדרשות, למה אתה צריך בכלל תורה? זאת שאלתו. רב, אני חושב
לדייק דווקא שמדבר על נבואה ולא על תורה?
הוא אומר שכן, כלומר, התורה הגיעה אלינו דרך נבואה. נביא גדול, משה רבנו, כן? גדול הנביאים. או אדון הנביאים. וגם עשה כל מיני ניסים. הניסים היו שינוי הטבע. בשביל מה כל הדברים האלה? למה בכלל צריך התגלות הר סיני? למה צריך קריאת ים סוף? למה צריך כל הדברים האלה? הרי ממילא היינו מגיעים לזה על פי שכלנו. שימו לב שזה אופייני לאופטימיות האדירה של רבנו סעדיה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ימדור.
מה?
השמעיות. אז כנראה, או שהוא חושב, שגם השמעיות הוא חושב שבסוף היינו מגיעים אליהם, או שהוא חושב שהיה אפשר לוותר עליהם. כן? אז מה שאתה אומר, זה לא התשובה שלו. בסדר? איך הוא יסביר את זה? בשביל זה יש לו מאמר שלישי. כמה מאמרים יש בספר? 10. אז בוא נגיע למאמר השלישי, ואז תהיה לנו תשובה לשאלה שלך. אבל איך נגיע למאמר השלישי אם אפילו את ההקדמה לא נגמור? ואיך נגבור את ההקדמה אם כל הזמן תהיינה שאלות? אי אפשר. טוב, הלאה. ונשיב, בסיוע השם יתעלה התשובה השלמה ונאמר. מפני שידוע לפני החכם, מי זה החכם? קדוש ברוך הוא, שהלימודים הנלמדים על ידי העיון לא יגיעו לשלמותם אלא בזמן ממושך. כלומר, זה ייקח הרבה זמן. הגמרא אומרת שהתורה הייתה צריכה להינתן אחרי 1,000 דור. 1,000 דור, נגיד אם דור זה 25 שנה בממוצע, אז התורה הייתה צריכה להינתן אחרי 25,000 שנה. איך היינו מגיעים בסוף? אבל האמת היא שלפי הדברים של רב סעדיה, אחרי 25,000 שנה, גם לא היינו צריכים שהתורה תינתן. היא הייתה המסקנה הטבעית הנדרשת מהשכל האנושי. בסדר? אבל מה היה קורה במשך 25,000 שנה עד שמגיעים לשם? העולם היה שוקע בכזה חושך, שהקדוש ברוך הוא עשה חשבון שכדאי לתת את התורה לפני הזמן. כמה דורות לפני? 974 דורות, תתקעד דורות, אומרת הגמרא, כן? כלומר, 974 דורות שהתורה ניתנה לפני הזמן, בדור ה-26. אז האם זה טוב או זה לא טוב? זה טוב מבחינה מסוימת, כי לפחות ככה התקדמנו בדילוג גדול. מצד שני, יש נזק גדול שהתורה ניתנה לפני הזמן, לפני שבני אדם הרגישו התאמה פנימית לדברי תורה. ואז יש מרידה. מדי פעם מורדים בתורה. וזה בגלל התסכול. מה?
זה תירוץ טוב בשביל ה...
זה תירוץ נפלא ואמיתי. זאת אומרת, הוא מסביר מדוע עוזבים את התורה. מי אומר את זה? ירמיהו. בפרק למד א', נכון? הלאה.
מה?
מה אתה לא זוכר? הנה ימים באים נאום השם. לא. וחרטתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא חברית אשר קראתי את אבותם ביום, החזיקי בידם להוציא מארץ מצרים, אשר המה, הפרו את בריתי. ואנוכי בעלתי בם נאום השם. כלומר, משחק הורדת ידיים לאורך כל ההיסטוריה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מצליח לכפות עלינו את רצונו. לפעמים אנחנו מורדים בו. זה לא נעים, כל הוויכוח הזה. זה מתאים לילדים קטנים, אולי. כן? כי זאת הברית אשר אחות את בית ישראל אחרי הימים ההמה, נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה. והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. כלומר, כאשר יבוא זמן שהתורה תנבע מן ההכרה הפנימית של האדם. ואז התוצאה תהיה שיפסיקו לא רק לכפות, יפסיקו גם ללמד. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו, למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מגדולם ועד קטנם, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. כה אמר השם, טוב, בסדר, נפסיק כאן. אבל מה בעצם ירמיהו אומר? הוא אומר, המצב הזה שבו אדם אפילו מלמד את חברו, גם זו אלימות. כן? ואכן צריך לבוא זמן שבו התורה תנבע מן ההכרה הפנימית ומן הרצון של האדם. בשביל זה צריך שיקום דור שיגדיר את עצמו כיהודי, לא מכוח הזיקה למסורת. וזה הקדוש ברוך הוא שפט במאה ה-19, שהגיע הזמן לזה, ועשה את רוב עם ישראל חילוני. מתוך הכרה שעם ישראל מספיק בוגר כדי לקבל עול תורה ומצוות מרצונו. זה עובד, ודאי. ודאי. זה מה שקורה ברמת אביב. שבתי הכנסת של רמת אביב מפוצצים בנערים ונערות אשכנזים תל אביבים בימי הסליחות, ולא מפספסים יום אחד של סליחות. כל ההורים שלהם מפגינים בקפלן. והם באים לבית הכנסת ורוצים לומר סליחות. כלומר, זה בדיוק העניין. זה מה שקרה, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כולם ידעו מקטן וגדולה. כן. אז מי אכל אותה? הדתיים. כן, מה אתה אומר?
אני אומר שכשהלכות השונות מהעיקר, ובשביל להגיע אליהם, צריך לעבור בחלקות הראשונים. זה נכון, אגב, גם פה בעצם?
אותו עיקרון, בדיוק. כן. תסמוך על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מאוד סומך עלינו. כלומר, אפשר לפתח גישה של חוסר אמון בדור. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו אמון בדור. כמו שהרב אשכנזי, שהערב הזכרתו, היה אומר, זה לא חשוב אם אתה מאמין באלוהים, העיקר זה שאלוהים מאמין בך.
הרב,
אתה פעם, שכן
שמותו עוד מצווך,
איך הדתיים? שתי אפשרויות. יש שני מסלולים שעומדים לפני הדתיים הבינוניים. האחד, לדטלש, ואז לחזבט. כן? כלומר, אתה עובר דרך אובדן המסורת היהודית, ואחר כך מתוך גודל, ההבנה וכולי, אתה מגיע. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לעבור מדתיות בינונית לדתיות גבוהה, על ידי לימוד אמונה בכל העומק שלו. בסדר? אפשר למשל לעשות בית ספר גבוה לחוכמת האמונה, ואז מגיעים לזה. כן, מה אתה אומר? פרסומת סמויה? למה סמויה? כן.
זה דווקא למישהו מישראל שיש לו נשמה.
אתה אומר מה בעולם? מה אתה אומר? אתה שואל מה לגבי שאר העולם?
השאלה אם מישהו מיומת העולם גם כן יכול תיאורטית להגיע למצוות של התורה בלי...
כן, כן, לפי מה שהוא אומר כן. לפי זה כן.
איך אפשר להבחין שם 74 דורות מראש שהתהליך לא...
לא הבנתי. ארבע דורות, כן, זה משפחת השומרים. דור ראשון, משפחת השומרים, כן? דור ראשון, שומר מצוות. השני, דור הבא, שומר מסורת. דור שלישי, שומר הצעיר. דור רביעי, שומר משקל. מה זה? ארבע דורות זה לא הרבה.
לא, אני אומר, איך התורה הייתה צריכה להינתן אחרי אלף דורות. אז איך 974 דורות לפני, הקדוש ברוך הוא כבר מבחין...
כן, אז 974 דורות, זה הופך להיות מה שנקרא אשר קומתו ולא עת. כך אומרת הגמרא, שזה נשמות מקומתות, שהקדוש ברוך הוא עשה עליהם קווץ'. והם עזי פנים שבדור. מה זה עזי הפנים? עזי פנים זה החצופים. הם לא מוכנים לקבל שום עול, שום כלום. למה? כי הם באים מאותן הדורות שלא נתנו להם את הזמן הנדרש כדי להשיג את ההשגה. בסדר? אז זה בדיוק מה שאומר כאן הרב סעדיה. הקדוש ברוך הוא עשה חשבון שזה ייקח כל כך הרבה זמן שהוא ריחם עלינו. אבל יש מחיר שאתה משלם על זה. זה כמו כל תרופה שהיא מרפאה, אבל יש תופעות לוואי של התרופה. אז זה גם מה שהוא אומר כאן. ונשיב בסיוע השם מתעלה התשובה השלמה ונאמר, מפני שידוע לפני החכם, כלומר הקדוש ברוך הוא, שהלימודים הנלמדים על ידי העיון לא יגיעו לשלמותם, אלא בזמן במושך, ושהוא, אם יפנה אותנו אליהם בידיעת הדת, היינו נשארים זמן רב ללא דת עד אשר תשלם לנו המלאכה, ויסתיים העסק בה, ואפשר שרבים ממנו לא תשלם להם המלאכה מחמת חסרונם, ויש שלא יסתיים לו העסק בה, מחמת קוצר רוחו, או שישתלטו עליו הספקות ויביאו במבוכה ויעצרו, לפיכך שחרר אותנו, יתהדר ויתרומם מיד כל הטרדות האלה, ושיגר אלינו את שליחו. מי זה? משה. ומסרם לנו בדרך הודעה. והראינו בעינינו עליהם אותות ומופתים, מה שלא ישלוט בהם ספק ולא תמצא שום דרך לתחייתם, כמו שאמר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. ודיבר עם שלוחו בנוכחותנו, ועשה הדבר מחייב להאמינו תמיד. כמו שאמר, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כן? רוב בני אדם הם לא חכמים, זה מה שהוא אומר. כן, הבאתי את הגמרא. הוא לא הביא את הגמרא, אני הבאתי את הגמרא. רק זה להראות שמה שרב סעדיה אומר בדרך הרצאה רציונלית, אפשר למצוא את זה בגמרא, באגדת. באגדת.
הוא נשמע מדבריו, אני כן הבנתי נכון, שהוא קצת מתייחס לתורה, לדת, כאילו ליהדות כדת, ולא כלאום.
נכון. ולכן, מה הבעיה? אז היינו גם יכולים לוותר על הלאומיות. כן? הזהות הלאומית, ההבחנה בין עמים לעמים, זה דבר שיכול היה להיות מהלך אחר בהיסטוריה. ולכן, נתחייבנו מיד לקבל ענייני הדת עם כל מה שנכלל בו, מפני שכבר נתבהר בהוכחה המוחשית, ונתחייבנו לקבלו כפי שנמסר לנו בראיית המסורת הנאמנה כמו שנבהר, ונצטווינו לעיין לאיתנו, עד אשר יושג לנו הדבר בעיון. כלומר, יש לנו עכשיו זמן. קודם כל, ידענו תורת השם, תורת אמת. יפה. עכשיו יש לנו זמן בבית המדרש ללמוד את הדברים ולראות באופן שכלי איך הם אמיתיים.
התהליך כאילו התהפך בעצם.
התהליך התהפך, נכון. זה עולם לא מושלם. ונצטווינו לעיין לאיתנו עד אשר יושג לנו הדבר בעיון. לא זזנו מאותו המעמד עד אשר נתקיימה לנו ההוכחה בו. ונתחייבנו להאמין דתו במה שראו עינינו ושמעו אוזנינו, ואף אם יימשך זמן עיוננו בו עד אשר ישלם העיון, אין בכך כלום. כלומר, יכול להיות גם שיש שאלות עיוניות שזה לוקח כמה דורות לברר אותן. כן, יש חכם אחד אמר דבר, שני קשה עליו קושיה, השלישי תירץ, הרביעי שוב דחה. לפעמים אנחנו רואים עיונים רוחניים או פילוסופיים שזה לוקח כמה דורות, לא נורא. כן? למשל, באסטרונומיה. איך להסביר את כל תנועות הכוכבים? זה לקח בערך מהיפרקוס ועד קופרניקוס, לקח משהו כמו 1500 שנה. שיפצו פה, שיפצו שם, עד שבסוף הגיעו למסקנה שהשמש עומדת במרכז המערכת. בסדר? 1500 שנה.
מה עם אברהם
אבינו?
הוא ידע את הכוכבים?
כן, הוא למד אסטרונומיה של זמנו. כן. מה הבעיה?
שזה לא 1500
שנה. זה יותר, אתה אומר.
לא, פחות.
למה? אני מדבר בין קופרניקוס, תלך אחורה להיפרקוס. כמה יוצא לך? 1500 שנה. היפרקוס, היפרקוס היה הראשון, האסטרונום הראשון שעשה מדידות רציניות. כל השאר זה בכאילו כזה. טוב, ואף, אתה רוצה להוסיף עוד יותר, בבקשה. אז תוסיף עוד 1,000 שנה, בין היפרקוס לאברהם אבינו. ואף, אם יימשך זמן עיון, מה הבעיה? למה זה מצחיק? כי לא הכרת את היפרקוס. טוב. כן, היפרקוס היה הראשון שמדד את הגודל של כדור הארץ. בדייקנות מפתיעה מאוד. כן. ואירוסטוטנס גם אחריו. ואף אם יימשך זמן עיוננו בו עד אשר ישלם העיון, אין בכך כלום. ומי שפיגר בכך בגלל איזה מעצור, לא יישאר ללא דת. אף הנשים והקטנים ומי שאינו מטיב לעיין, הרי דתו שלם ומגובש. לפי שכל בני אדם שווים במדעים המוחשים. ישתבח החכם המנהיג. ולפיכך תמצא בתורה פעמים רבות מזכיר את הבנים והנשים יחד עם האבות, כשיזכיר את האותות והמופתים. זאת אומרת, דבר המעניין. מה זה פה החכמים, נשים וילדים? זה בא לומר שהתורה חלה על ציבור, ולא רק על שכבה קטנה של חכמים שהם עוסקים באמת. כן, מה? מה?
אני חולק על המסג בעניין הזה, אני מניח שיש.
שמה?
שהיינו מגיעים לתורה בשכלנו.
רבים. כן, זה הדעה של רב סעדיה, היא חריגה בנוף הרבני. כן? רוב הרבנים יגידו לך, שמה, יש דברים, אלמלא שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, לא היינו יודעים. זה מה שרוב הרבנים אומרים. כן? אבל רב סעדיה הוא אחלה. הוא לא היחיד, אגב, שחושב ככה. רבנו שמואל בן חופני גם חושב ככה, וגם רבנו בחיי בן פקודה, גם הוא חושב ככה.
אז מה הוא אומר? בעצם הוא אומר שהתורה אמנם ניתנה לפני הזמן, אבל גם שהיא ניתנה...
אבל יש יתרון לזה שהיא ניתנה לפני הזמן. היתרון הוא שפחות הרוב החברה מגובש מסביב לאיזושהי אמת, ויש לנו מספיק זמן בלי לחץ לעיין. לעומת זה, אם לא היינו יודעים מראש את האמת, אז העיון שלנו היה בלחץ, כי היינו מפחדים שאנחנו מפספסים את האמת.
זה עיון בתורה עצמה, רב הביא דוגמה של מדעים.
לא משנה, תורה, מדעים, אותו דבר מבחינתו. ואומר עוד.
יש במקרא שהוא חוזר על זה, שהוא מכנה את הקדוש ברוך הוא החכם.
נו, ואז מה הבעיה?
לא, השאלה, במקרא מצאנו...
שהשם נקרא חכם? כן, ודאי. זה נקרא, איפה זה? בספר יוב. רגע, זה מובא גם בכוזרי, מאמר שני. חכם לבב ואמיץ כוח. כן, זה פסוק ביוב. חכם לבב ואמיץ כוח. ולכן רבינו יהודה לוי אומר, נקראהו חכם לבב, מפני שהוא החוכמה. כן, מה אתה אומר?
זה כי, נגיד, הוא אומר את זה כי אחרי הפסקת הנבואה, אז הדרך שלנו, ההתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה השכל, אז הקדוש ברוך הוא גם כאילו החכם.
חכם זה לא שכל. זה מי שמאיתו כל חוכמה. כמו רחום, שמאיתו הרחמים. כן. לשיטה הזאת שהיינו מגיעים לכל האמיתות בלי... לא, הרמב״ם סובר שהיינו מגיעים על פי השכל למציאות השם, זה כן, אבל לזה שהעולם נברא, אנחנו לא היינו מגיעים לזה. לעומת רב סעדיה שסובר שאפשר להוכיח שהעולם נברא.
האדם הראשון הוא היה עסוק במשכלות.
זה נכון, נו, ואז מה? לא היה לו הוכחה שכלית, זה שהעולם נברא. טוב. והוא אומר עוד, בהסבר הדבר, דומה למי ששקל ממעות שהם 1,000 זוז, לחמישה אנשים 22 זוז, ולשישה אנשים לכל אחד 16 ו2/3, ולשבעה אנשים לכל אחד 14 ו2/7, ולשמונה אנשים לכל אחד 12.5, ולתשעה אנשים לכל אחד 10 ו9, ורצה לברר להם מיד מה נשאר מן המעות. הרי הוא אומר להם כי הנשאר 500 זוז. ויוכיח להם את דבריו בשקילת המעות. וכאשר ישקלנו מיד ימצאנו 500 זוז, והרי חובה עליהם להאמין במה שאמר להם. ויש להם אורכה עד אשר ידעו מדרך החשבון, כל אחד לפי הבנתו וידיעתו ומיעוט המעצורים לפניו. כן? אז הבנתם את האופן שהוא מחלק. אתה עושה חשבון, כמה הוא נתן מתוך האלף, תראו, תעשה את החשבונות האלה, זה יהיה פשוט, אתה תגיע בסוף ל-500, ואז נראה שנשאר לו 500. עכשיו, הוא יכול, במקום שהם יתחילו לעשות חישובים, שביעית ועשירית, הוא אומר, בוא נשקול. במשקל אחד, הוא רואה 500. ואז ברור שנשארו לו 500. זה יותר קצר, פשוט.
הוא רוצה להשתמש בסיפור הזה כדי להגיד מה?
כדי להסביר מה זה שהתורה ניתנה לפני זמנה, לפני שהיא... ביארנו על פי השכל, כן.
אנשים לפחות מתמטיקאים ויותר שוקלים.
כן, זה כמו שנגיד, אתה רוצה לדעת כמה שיניים יש לסוס. אז יש פתרון אחד, אתה נותן לו לאכול, אתה רואה כמה הוא מפריש, כמה כוחות וכו'. אתה עושה מודל, ועל פיו אתה יכול להסיק כמה שיניים היו לו כדי ללעוס וכו' וכו', ואתה מגיע במסקנה, יש לסוס כך וכך שיניים. יש אפשרות אחרת? לפתוח את הפה ולבדוק. אגב, דבר מעניין, שאריסטו כותב שיש לגברים יותר שיניים מלנשים. הוא מעולם לא בדק, כי זה לא נכון גם. מה? יש אותו מספר שיניים, גם לגברים וגם לנשים.
לא, אבל מאיפה הוא הגריד?
כי הוא ככה הוא חשב. הוא היה משוכנע שזה נכון, אז הוא כתב כאן.
בדורו המחשבה הייתה יותר חשובה מהבדיקה.
זה נכון. זה נכון. לא היה מה שנקרא.
זה היה יותר חשוב, התיאוריה הייתה יותר חשובה מלבדוק פרטים.
נכון. זה כמו השאלה, מה יותר כבד? 1,000 קילו ברזל או 1,000 קילו נוצות? מה אתה אומר? כן, מה אתה?
בדורות הקודמים, היה מאוד קשה למצוא אדם עם שיניים מלאות, ואין טעם לספור כל אחד
חסר בפרטים. אריסטו, היו לו 3 נשים. בסדר? הוא יכול היה לבדוק. כן. נכון.
אי אפשר לעשות את זה רק טכני.
נכון.
אז למה הוא עושה את זה טכני?
ככה הוא חושב. הלאה. ודומה למי שהודיע על מחלה מסוימת, במצבי המחלה, שהוא נותן עליה מיד סימן טבעי עד אשר ישיג המעוניין בה, את מבוקשו מצד העיון. וראוי עוד שנהיה בדעה. מה? אותו דבר, שיש אדם שיש לו אינטואיציה, הוא מיד יכול להגיד לך מה המחלה שלך. יש 2 סוגי רופאים. יש רופא שולח אותך לבדיקות. תעשה בדיקות, ואחר כך אנחנו ננתח וכו' וכו'. יש מי שמיד אומר, הנה, זה המחלה. וראוי עוד שנהיה בדעה, כי דתנו לא חדל מיות לשם על ברועיו, מלפני בני ישראל בנבואה, ואותות מופלאות ומופתים גלויים, מי שראה הרי הוכח לו במה שהשיג חוש ראייתו, ומי שנמסר לו, הרי הוכח לו במה שהשיג חוש שומעו, וכמו שאמרה התורה על אחד מהם, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו. הוא אומר שאצלנו הכל עבר במסורת.
למה הוא כותב אחד מהם ולא אברהם?
למה הוא לא כותב אברהם? אפשר להתווכח על זה, כי יכול להיות שמה שכתוב על אברהם, כי ידעתיו, זה נאמר על כל מי שדומה לאברהם. כן? כי אם לא, זה אומר, אתה אומר אברהם, בסדר, אברהם זה האחד, הוא לא מעניין אותם. אחד מהם, כן. זה כמו שהרב קוק כותב באורות, על אברהם אבינו אומר, בראשית מטעו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בצורה בהירה, ברעיון האלוהי המתואר מהאלילות. הוא מתכוון לאברהם. למה הוא לא אומר? אברהם. כן. ייתכן שאחת הכוונות, של הרב קוק לפחות, זה לעקוף את ביקורת המקרא. ביקורת המקרא, תגיד, אתה מדבר על אברהם, אברהם לא היה. אומר הרב קוק, בראשית מטעו של העם הזה, זה לא משנה מי. בסדר? עכשיו, אצל רבנו סעדיה, אני חושב שהוא רוצה לומר שהאמונה של אברהם לא הייתה יחידאית, אלא שהיא הייתה מקובלת בכל הסביבה שלו. יש בית אברהם. אז בבית אברהם, גם אברהם הוא אחד מהם. והסמיך לדברים הללו, מה שנראה לי על עיקרי הסיבות אשר עיכבו את מי שכפר וכחש וכיחש מלהאמין באותות ומופתים ולעיין באמונות, ונראו לי מהם שמונה מצויים הרבה. כלומר, מה גורם שאנשים לא מסוגלים לקבל... הרי אם זה, כל מה שאני אומר כל כך מוכח מבחינה אינטלקטואלית, ואי אפשר להתווכח על זה, אז למה יש מתווכחים? למה לא מאמינים? אז הוא מצא שמונה הסברים. תחילתן, כובד התורח על בני אדם בטבעם. וכאשר ירגיש הטבע בדבר שהוטל עליו, המזקיקו להתאמץ ולהתחזק בהוכחות ולנהוג על פיו בדת, אז יברח ויתרחק מכך, ומסיבה זו תמצא הרבה בני האדם אומרים האמת כבדה, האמת מרה, מפני שהם רוצים את החופש ובורחים אליו. ועליו הכתוב אומר, רחקו מעל השם לנו, ורחקו מעל השם, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. זאת אומרת, יש אנשים, שמע, זה כבד עליי, לא בא לי. זה דבר אגב מעניין, האם המצוות זה טבעי לאדם או לא טבעי לאדם? מה האדם אוהב יותר, להתפלל או להישאר תחת הפוך?
הרעיון פה שהוא מסביר שזה לא טבעי.
הפוך. לא, הפוך הרבה יותר נעים מאשר התפילה. יפה, החלק האלוהי שבי הולך וחודר בתוכי. אבל זה לא מאופן מיידי. באופן מיידי אני מעדיף את הפוך, עם הזמן אני אתחיל לאהוב את התפילה.
בטווח הקצר אני גם אוהב לאכול עד שהבטן מתפוצץ.
נכון, נכון, נכון. אז הניסיון הוא זה שבסוף מרגיל אותי לאכול פחות. בסדר? ועליהם הכתוב אומר, רחקו מעל השם, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. בין השכלים הללו מבררים לעצמם שאם ישמעו לטבע בבריחתו מן העשייה והיגיעה, נשארו רעבים וחסרי כל מהיעדר התבואות והמשכנות. כן, הרי אם לא תעשי כלום, בסוף לא תגדל החיטה. אז זה הדבר הראשון. אז איך אומרים? אנשים לא רוצים להתאמץ. נורמלי.
רגע, אז שהרב אומר שהסגנון החיים יהיה מקביל לאמונה, זה אומר שאנחנו אנשים לא יתעצלו, או שאנשים לא...
לא, עם הזמן, הניסיון להסביר לך שאתה צריך לעשות מה שהתורה אומרת.
אבל לכאורה עצלות תמיד קיימת.
כן, אבל יש גם ניסיון. כמו שאתה אומר, שאם אדם ירגיל את עצמו לאכול בלי סוף, הוא יכול. אז אנשים עם הזמן מבינים שלא כדאי לאכול עד בלי גבול. בסדר? והשני, השכלות הגוברת על רבים מהם, שהוא מדבר בשפת השכלות, ויודע בלב קוצר יכולת, וידבר דברי יהירות שאינה מאומה. וכך יחשוב בליבו, ועל ידי הוא אומר, כי עתה יאמרו אין מלך לנו, כי לא יראינו את השם, והמלך מה יעשה לנו. ואינם חושבים שאם הם ישתמשו במקצת דברי השכלות והיהירות הללו כלפי מלכי בני אדם, ישמדו ויובדו. כלומר, יש אנשים שאומרים, אני מספיק חכם גם ככה. זה מצוי הרבה פעמים אצל אנשים שיש להם שיח אינטלקטואלי, מבריק, אבל לא מעמיק. למשל, אפשר לחשוב פה על הסופיסטים, שהם היו גם כן בסגנון כזה. מה אתה מסתכל? הסופיסטים. כן? אתם לא יודעים מה זה סופיסטים? לא, לא, לא קשור לפציפיסט.
סופיסט.
לא, זה לא קשור לדטרמיניזם. הסופיסטים היו סוג של חכמים שהתהלכו בעולם בזמנו של סוקרטס. והם היו מומחים, הם היו מקבלים הרבה מאוד כסף על השיעורים שלהם. ותלמידים שרצו ללמוד אצלם היו צריכים להתחייב כל מיני התחייבויות. והם היו אומרים שטויות. עד כדי כך שהם היו מסוגלים להוכיח לך באמצע היום שזה לילה. כן? זה אחד מהמפורסמים ביותר, הלא הוא פרוטגורס, שסוקרטס נכנס בו בבוע בוע.
פרוטגורס?
מה? פרוטגורס. היו עוד, כן, גורגיאס ועוד כל מיני כאלה. הם היו אנשים שהיו מה שנקרא השיח האינטלקטואלי המבריק. זה יענו, אתה אומר, אתמול הרצה אצלנו מרצה, זה היה ממש תענוג אינטלקטואלי צרוף. אהה, באמת? ואז מה הוא דיבר? או, אני לא זוכר, אבל זה היה כזה יפה. או, זה מה שנקרא שיחות סלון. כן? אז זה, בקיצור, יש הרבה דברת, אבל בעצם לא מבררים את הדברים עד הסוף, זה סוג של עצלות מחשבתית, כן? שהיא נוגעת ליהירות. הרמב״ם בספרו פרקי משה, מכירים את הספר של הרמב״ם פרקי משה? זה ספר ברפואה, ששם בין היתר הוא תוקף בפרק 25 של הספר, הוא תוקף את גלינוס. גלינוס שהיה רופא גדול בימי התנאים, הוא היה רופא של מרקוס אורליוס. והדברים שלו נחשבו לכמעט תורה מסיני בימי הביניים אצל הרופאים. אבל במקום אחד הוא כתב נגד משה רבנו, ואז הרמב״ם נכנס בו. אבל לפני שהוא נכנס בו, הוא קודם כל כותב שיש אנשים שנהיו חכמים גדולים בתחום מסוים. ומכיוון שנהיו חכמים גדולים באותו תחום, הם משוכנעים שכל התחומים האחרים או שלא צריך לעסוק בהם, או שהם גם חכמים שם. וזה מה שקרה לגלינוס, שחשב שמכיוון שהוא היה רופא גדול, הוא יכול גם להבין בפילוסופיה. זה נורא חבל, כי הוא אמר שטויות, כך וכך וכך. אז גם פה, אפשר לומר, זה התיאור של התופעה הזאת אצל רבנו סעדיה. חוכמה זה ידיעת האמת. הלאה. והשלישי, נטיית האדם למלא מאווייו מן התאוות לכל מאכל ולכל משכב ולכל קניין, והרי הוא ממהר מתוך להיטותו להתיר עשיית הדבר מבלי לחשוב. ובהם הוא אומר, אמר נבל בליבו, אין אלוהים ישחיתו ותעיבו עלילה, אין עושה טוב. ואינו זוכר, כי אם ינהג כך בחוליו או בבריאותו ויוכל כל מה שיתאווה וישכב כל מה שימצא, כל מה שימצא, יובד בכך ויאסוף. כן? בסופו של דבר, הליכה אחרי התאוות, גם היא סופה להפיל את האדם למוות. כן? יש גם בהתחלת המורה נבוכים, שם בפרק א' מביא הרמב״ם קושיה, ששאל אותו אדם מלומד לפני שנים. אמר לו, איך יכול להיות שאדם, אחרי שאכל מן העץ, אחרי שחטא, זכה למעלה שלא הייתה לו מקודם? שהוא נהיה יודע טוב ורע. ולפני כן לא היה יודע טוב ורע. אז אתה חוטא, ועל ידי החטא מקבל מעלה, איך זה יכול להיות? לפני שהרמב״ם עונה לו, הוא יורד על השואל. והוא אומר, אתה החושב שתוכל להבין ספר שהוא תקנת הראשונים והאחרונים, כשאתה בין מאכל ומשכב לבין שאר הנאות הגוף ולהבין את זה, הקשב נע מה שיש לומר. כן? כלומר, הוא שם יורד גם על אנשים שאומרים, תשמע, זה נראה לי, לא נראה לי, משהו כזה. טוב. מלומד, הוא אומר מלומד, לא חכם. כן. לא, בשביל זה יש ספר, יש שיעורים במורה נבוכים, גם במכון מאיר. טוב. והרביעי, הקיצה בעיון. קיצה הכוונה מלשון לקוץ, כלומר למאוס, מאיסה בעיון. ומיעוט התיישבות בעת השמיעה וההתבוננות, והסתפק במועט, ויאמר, כבר עיינתי, ולא יצא לי זולת זה. ובו הוא אומר, לא יחרח רמיית צידו, ואין אדם יקר חרוץ, ופירוש רמיה הוא הקץ, לא ישיג צרכיו, ואינם יודעים שאם ינהגו בחגון זה בענייני עולמם, לא יושגו להם. כן, הרי בענייני, בענייני השקעות בבורסה, אתה לא אומר מספיק לעיין שתיים, שלוש שורות, אתה בודק את הדברים עד הסוף. כן? מה? לא יחרח רמיה צידו. זאת אומרת, רמיה המואס לא ירצה את הצייד. והון אדם יקר חרוץ. יקר חרוץ, כלומר דברים יקרים. חרוץ זה זהב. כן, אז זה אומר, יש, אם כן, שאדם קץ בעיון. עכשיו, יש שאלה. זה במוסר אביך, בחלק הנקרא מידות ראייה בערך אמונה. אומר הרב קוק, מותר לאדם שתהיה לו אמונה פשוטה, בתנאי שבכל שאר ענייני החיים הוא נוהג בפשטות. אבל אם בכל הדברים האחרים הוא דורש חוכמה, ובענייני אמונה הוא אומר, די לי באמונה של הסבתא, אז הוא מרמה את עצמו. איך אומר הרב? לא. כי לא ייתכן שאדם יאמר, שבכל התחומים הפחות חשובים הוא משקיע, ובתחום היותר חשוב, שזה האמונה, הוא לא משקיע.
אבל הוא לא משקיע בכלום, לא פה ולא פה.
אם הוא לא משקיע בכלום, זה עוד יותר טוב. והחמישי, חוצפה וגסות. באים על האדם עד שאינו מכיר שיש כאן חוכמה שהייתה נעלמת ממנו, ולא ידיעה שסגבה ממנו, ועליו אמר הכתוב, רשע כגובה אפו, בא לדרוש, אין אלוהים כל מזימותיו. ולא יתעורר, כי כיוצא בטענה זו, לא תועיל לו בעשיית טבעת או כתיבת אות. כן, אדם יגיד, אני יודע לכתוב, אל תלמד אותי. נו, תכתוב, לא יודע. כן? ברור שאם לא התאמצת, לא תדע. והשישי, מילה שאדם שומעה מן הכופרים, ותחדור לליבו ותמחצהו, ויעמוד שאר ימיו תחת השפעתה. ובהם נאמר דברי נרגן כמתלהמים, והם ירדו חדרי בטן. כן, יש לפעמים שאדם עבר איזה טראומה. הטראומה יכולה להיות משפט שהוא שמע. כן? ומשפט שהוא שמע, זה כבר אומר לו הכל. למשל, רק לא פלוני בממשלה. רק לא. כי הוא רע. למה הוא רע? הוא רע, מה אתה מתווכח? כן, אז זה דברים כאלה לפעמים חודרים לנפש ואי אפשר לעקור אותם. כן, ואינו חושב שאם לא יגן על עצמו מפני החום והקור, כדי שלא יפגעו בו, יאבדוהו וימיתו. ושבי, הוכחה חלושה, שמעה מאחד המייחדים וזלזל בה וחשב שהכל כך. כלומר, הוא שמע אדם דתי שהביא הוכחות חלושות לענייני האמונה. אם אותו אדם דתי, כל מה שהאמונה שלו בנויה זה על דבר חלש, אז הכל חלש. למשל, ראיתי מי שכתב, איך יודעים שהתורה אמת? שהרי ספר הזוהר ידע לפני כולם שהארץ כדורית. זו הוכחה טובה ליהדות? רק שזה לא נכון. כן, מה? היוונים ידעו את זה הרבה לפנינו, ולא עוד אלא שרוב אגדות חז"ל בנויות על ההנחה שהארץ שטוחה. כן? וואי, אני מפסיק להאמין ביהדות אם ככה. כן, אז פשוט שמעת ממישהו הוכחה חלושה, ואתה אימצת אותה. כן, מה אתה אומר?
אבל כדור זה לא... כדור כבר? במילה הזה, או שלא קראו לזה ככה?
קראו הארץ. כן, במלחמת העולם, כן, זה כמו שמצאו כתב יד, אני כותב בתירתי בימי הביניים, כך וכך, כן. טוב. בין מה? השנייה והחמישית. בואו נבדוק, מה הייתה השנייה? הסיכלות הגוברת על רבים, שמדבר בשפת הסיכלות, נו. כלומר, הוא... לא, לא, זה טיפשות. כן, ואילו, ואיזו אתה מחפש פה? החמישית. החוצפה וגסות. לא, זה לא אותו דבר. יש אדם שהוא טיפש. זה הכל. הוא לא גס, אין לו גסות, הוא טיפש. ויש אדם שלא רק שהוא טיפש, אלא יש לו גסות הרוח לחשוב שהוא יודע הכל. זה משהו אחר לגמרי. נכון, המידות. לכן חשוב לתקן את המידות לפני שעוסקים בחוכמה. והשביעי, כן, הוכחה חלושה, שמע מאחד המייחדים, זלזל בה, וחשב שהכל כך, ובהם אמר הכתוב, והיו משחיקים עליהם ומלעגים בם, ואינו מעלה בדעתו, כי מוכר בדים שאינו מטיב להבחין בבגדים הדביקים, ואין הדבר גורע מהם מאומה, לא יודע מה זה, כן, מה? אין הדבר גורע מהם מאומה, נו, ואז מה? רגע, שם מקום שהאריג של תושביו היה מפורסם, ועד ימי הרמב״ם היה מפורסם בגלל שבח. טוב, אז זה כמו אדם שלא יודע להבחין האם בד הוא טוב או בד לא טוב. בסדר. והשמיני, אדם שיש שנאה בינו לבין אחד המייחדים. כן, הרב שלו בתלמוד תורה נתן לו סתירה, וזה לא היה צודק. וזה נשאר לו עד היום. לכן הוא לא יכול לקבל שום דבר בגלל הטראומה. וישאו ליבו הרע לשנוא את אלוהיהם, שהם עובדים אותו עמהם. כן, כלומר, הוא שונא את הרב, ולכן הוא שונא גם את אלוהי הרב. נכון, השכל צריך לגבור על הרגש, כפי שאנחנו רואים בתמיד.
אז אם הרגש גובר על השכל שלו, אז הוא אידיוט, אז הוא לא...
ובאלה נאמר, צמטתני כתנתי, כי שכחו דבריך הצרי. ולא ידע השכל שאין אויבו יכול לפגוע בו, כמו שפגעו בעצמו. לפי שאין ביכולת אויבו להושיבו לנצח בעינוי הנורא. אבל אם היה גורם תאייתו מפני שפירש פסוקים מן המקרא, ונראה לו בהם דבר מוזר בעיניו, או שהתפלל אלוהו ולא ענה הוא, וביקש ממנו ולא נתן לו. אני זוכר פעם קיבלתי טלפון, בחור התקשר אליי, אמר, רציתי להגיד לך שאני הפסקתי לקיים מצוות. אמרתי לו, למה? אמר, כי יש, אני ביקשתי מאלוהים משהו שהיה מאוד מאוד חשוב לי, והתפללתי בכל ליבי ולא קיבלתי. הוכחה טובה, נכון? לכן הוא לא קיים לא מצוות. אמרתי לו שהוא אידיוט. לא יודע, טוב. או שראה רשעים שלא נפרע מהם, כן? זה הטענות של הרבה מאוד כופרים, כן? בעקבות השואה. אנחנו רואים שהרשעים ניצחו בעולם. או שהתפלה האח קיימת ממשלת הכופרים, או מפני שראה את המוות, אוסף כל הברואים וחולל אותם, או שמושג האחדות או מושג הנפש או הגמול והעונש לא התקבלו על דעתו. הרי כל אלה וכדומה להם, אזכיר כל אחד מהם במאמר המתאים לו ושאר הראוי לו. כלומר, כל הדברים שעכשיו הוא אמר, זה השערים השונים של ספר אמונות ודעות. ואדבר עליו כפי היכולת, ומקווה אני להגיע בכך, להכשרת המעיינים בכך, אם ירצה, השם יתעלה. למה? בגלל שהוא אומר לך, כי אני רוצה לעשות על כל אחד מהם פרק. לא, הקודמות, בסדר, זה סיבות, אבל יש הבדל בין דברים שהם תלויים בסובייקטיביות האדם, שזה בעיה שלו שיסתדר עם עצמו, לבין דיונים רציניים על השאלות האלה. וכיוון שכבר הגיעו הדברים עד כאן, נראה לי להזכיר ענייני הספר ומספר מאמריו, ואחר כך החל ביוריהם, והקדים להזכיר בפתיחתם מה שנאמר בדברי הנבואה, ואחר כך אביא עליהם מופתים שכלים כפי שהקדמתי, ואומר שאני עשיתי מאמרי זה, ספר זה עשרה. כלומר, בכל נושא ונושא שרב סעדיה ידבר עליו, הוא קודם כל יגיד מה המסורת היהודית אומרת, אחר כך הוא יתחיל את הדיון הפילוסופי. המאמר הראשון, שהעולם וכל אשר בו מחודש. אגב, החלוקה הזאת שאנחנו מוצאים כאן לנושאים, זאת חלוקה מוסלמית, שהייתה מקובלת אצל אחוואן א-צפה, כלומר, בעלי האחים הטהורים, זה נקרא. כן? החלוקה הזאת גם מקובלת על רב סעדיה. אז הטענה הראשונה, מה? של הנושאים. הנושאים לדיון באמונה, זה חלוקה מוסלמית. בסדר, לא קרה כלום. עכשיו, כן, צורת הכתיבה של אז. למשל, אתה רוצה לכתוב אנציקלופדיה, אתה כותב לפי נושאים. בסדר? אז גם פה, הדבר הראשון שהעולם מחודש. את זה הרמב״ם דוחה. הוא אומר, אי אפשר לבנות את האמונה על זה שהעולם מחודש, צריך לבנות את האמונה באלוהים על יסודות שלא קשורים לשאלה אם העולם מחודש או לא. זה במורה נבוכים, יש לו ויכוח שלם על זה.
זה לא קשור לשאלה אם יש אפשר להוכיח אם העולם קדמון או שאלה.
כן, 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 בדיוק. המאמר השני... כי לפי רב סעדיה אפשר להוכיח שהעולם מחודש. אם העולם מחודש, יש לו מחדש. הרמב״ם אומר, ההוכחות שהעולם מחודש הן חלשות. לכן אני רוצה להוכיח שיש אלוהים גם על יסוד ההנחה שהעולם קדמון. זה הסיפור. עכשיו, יש לזה הרבה השלכות, אנחנו נראה כשנגיע להוכחות עצמם. כן, מה אתה אומר?
אני לא יודע, לכאורה אולי זה חולק על הכוזרי, כי הכוזרי בחבר מתחיל לא... המלך תוקף אותו, למה אתה לא מתחיל מעולם, שהוא מראה את העולם בשישה ימים, ונחבר בשביעים, כמו שאר...
כן, אבל הוא גם, על שער שהוא מביא את הפילוסוף, שאומר שהעולם קדמון. הוא מתחיל מהפילוסוף.
הפילוסוף הראשון.
כן, מתחילת הכוזרי.
נו, אז מה, הפילוסוף אבל...
אומר שהעולם קדמון, לא שהעולם נברא. הוא אומר, יש אלוהים.
אני מתכוון לדתיים, זאת אומרת, החכם הנוצרי והחכם...
כן, לא, אז מה ששואל... כן, אבל המילה נברא אצל הפילוסופים היא על דרך ההשאלה. נכון, לכן זה אי אפשר להוכיח מזה כלום. היהדות מתחילה מההתגלות.
לא מבריאת העולם.
לא מבריאת העולם וגם לא במציאות השם. כן, נכון, נכון, נכון. כי זה ספר פילוסופיה. לא חייבים להגיד אותו דבר, זה גם ההוכחה שרב יהודה הלוי, זה לא רב סעדיה גאון, ורב סעדיה גאון זה לא רב יהודה הלוי. טוב. המאמר השני, שהבורא יתרומם ברוממותו אחד. יש רק אל אחד, לא שניים ולא שלושה. המאמר השלישי, שיש לו, יתעלה, ציווי והזהרה. כלומר, שהוא נותן מצוות, עשה ולא תעשה, ציווי והזהרה. המאמר הרביעי, במשמעת ובמרי. כן, זאת אומרת, זה הבחירה החופשית. המאמר החמישי, בזכויות ובעוונות. זאת אומרת, גם התוצאות של הזכויות ושל העוונות.
אצל הערבים אין בחירה חופשית.
זה נכון. המאמר השישי, מה? מה? שכר ועונש, כן, כן, ודאי, שכר ועונש.
אבל אמר שחלוקת מבוססת על...
החלוקה, נכון. המאמר השישי...
זה חלק מהחלוקה.
לא, אז החלוקה, זה הנושא. המאמר השישי בנפש הוא מצב המוות ומה שאחריו. כן, עולם הבא, יענו. המאמר השביעי, בתחיית המתים, שזה נושא ייחודי ליהדות, קצת העתיקו מאיתנו, מה זה תחיית המתים? יש מאמר תחיית המתים של הרמב״ם, יש הגישה של רב סעדיה לתחיית המתים היא קצת שונה מזו של הרמב״ם, היא מפתיעה אפילו. המאמר השמיני, בישועת בני ישראל, כלומר הגאולה. כן, שהרי בזמן שרב סעדיה כותב, עם ישראל נמצא בגלות איומה, ואנחנו מאמינים שניוושע. אז מה זה האמונה הזאת? מה היא כוללת? מה יקרה? מה יהיה בימות המשיח? המושגים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, נידונים בהרחבה אצל רב סעדיה. לא, לא, לא. נכון. המאמר התשיעי, בגמול ובעונש. מזכיר שכר ועונש.
זה לא כמו
החמישי? זה כמו החמישי, מבחינה מסוימת. אבל כאן הוא מדבר על, במאמר חמישי הוא מדבר על זה שיש לאדם זכויות ועבירות, אבל התיאור המדויק של מה זה הגמול והעונש, זה במאמר תשיעי. המאמר העשירי, במה שטוב לאדם לעשות בעולם הזה.
כן? זה
לא
דומה למאמר
הזה? לא. כן, זה המוסר. זה ספר מוסר בפני עצמו. זה כמו ספר מוסר, כמו מסיעת ישרים. אז יש פה, זה ספר המוסר הראשון שנכתב בעם ישראל. מה? כמו גם שער הביטחון, נכון. והתחיל בכל מאמר, אז עכשיו הוא מסביר, כל מאמר איך הוא בנוי? במה שהודיענו אלוהינו, ובמה שמחזקו מן המושכל. קודם כל, הוא מתאמר, מה המסורת? אחרי זה השכל. מעניין שבספר חובות הלבבות, זה סדר הפוך. קודם כל, מה שהשכל אומר, אחר כך מה שהמסורת אומרת. יש היפוך של היררכיה.
זה הוכחה שזה שתי מחברות.
זה נכון.
כאילו כמו נעשה ונשמע.
אבל זה גם, הוכחה אתה יכול להביא גם מהכותרת של הספר. מעט, כן, וזה. לא. לא. ואתחיל בכל מאמר מה שהודיענו אלינו, ומה שמחזקו מן המושכל, ואבי אחריו ויחי בו שיטת החולקים עלינו. כן, הרי יש כאלה שלא מסכימים עם התורה, אז בואו נביא את דבריהם. מכל מי שידעתי עליו, ואזכור דבריו ומה שיש להשיב עליו. ואסיים בראיות הנבואיות, אשר לאותו עניין השייך לאותו מאמר, ומהשם אשאל לסייעני ולמעיין בו, ויגיעני למאוויי באומתו וחסידיו, והוא השומע הקרוב. כלומר, הוא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. טוב, אז אחרי כל ההקדמה הזאת, יש המאמר הראשון שאומר שכל הנמצאים מחודשים, כלומר נבראים. ברגע שהוכחת שהכל מחודש, לא כל כך מסובך להוכיח שיש אלוהים וכדומה. השיטה, האופן שבו רב סעדיה מוכיח את זה, הוא מביא ארבע הוכחות. הרמב״ם לא מקבל אותן בספר מורה הנבוכים. נצטרך לעשות את ההשוואה בין הנאמר כאן לנאמר שם.
הוא מקבל אותן והוא דוחה אותן.
הוא דוחה אותן.
מכוח
סברה? מכוח הוכחות. מחודש הכוונה נברא. מה? לא, זה שהעולם נברא, הרמב״ם גם מאמין. אבל הוא אומר, הראיות השכליות שאתה מביא לזה שהעולם נברא, חלשות. בסדר? לעומת זה, ההוכחה שיש אלוהים לדעת הרמב״ם היא כן חזקה. כן. טוב, עד כאן להיום.